קודם כל שלום. בפעמיים הקודמות, בשני השיעורים האחרונים של הסדרה הזו, עסקנו איך אומרים, אולי זה היה אחד לפני חנוכה, כן? דיברנו על פתרון הקסם לכל הבעיות. זה כמובן משפט אירוני, שאני לא מתכוון אליו ברצינות, כן? אבל עדיין אני מתכוון לומר שיש פה איזשהו דבר שהוא מאוד מאוד כללי ומשפיע על המון המון דברים, וחלק גדול מאוד מהבעיות של בני אדם יכולים, גם אם לא להיפטר, להתקדם בדרך הזאת. ואמרנו שהסוד של המציאות, הסוד של העולם, הוא אהבה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על העולם ורואים שבני אדם באשר הם נכשלים ומסתבכים, בחלק מההסתבכויות נראה מיותר. נראה לא נחוץ. יש בעיות שאנחנו מבינים, כן, אנחנו מבינים שיש מחלות בעולם, ויש, כן, יש דברים שהם מובן שהמציאות היא מסובכת. אבל כשאתה רואה בני אדם, דוגמאות אפשר להביא בלי גבול, כן, אבל אנשים שלא מצליחים למצוא לעצמם חברים, אנשים שלא מצליחים, כן, אנשים לצורך העניין, יש משפחות שמתנהלות באופן שאתה מסתכל, אתה אומר, לא יאומן שככה אנשים חיים. אבל בסופו של דבר, אם אנחנו מתארים את האנשים, אנשים, קשה להניח שמישהו בא לנהל משפחה ואומר, אני יוליד בעזרת השם ילדים ואני אוכל לסחוט אותם, להמלל אותם, לצער אותם. כן, שלא ירגישו טוב, שידעו מה זה, ידעו מי אבא לבית פה. אתם מכירים אבא שזה המחשבות שלו? לא רוצה להתחייב שאין, אבל זה נראה רחוק עד לא קיים. ואף בכן הרבה פעמים אנשים מתנהגים לא טוב. גם אני לא חושב שיש ילדים שרוצים להמלל את ההורים שלהם. או זוגות, אנשים כלפי הבעל, כלפי האישה, וכן הלאה, זה נוגע לכל כך הרבה דברים שממש קשה, וכדאי, וזה בעצם השאלה. והתשובה האמיתית היא שבני אדם צריכים איזושהי תחושה חזקה מאוד של, נקרא לזה תחושת ערך, שתחושת הערך הזאת נוצרת על ידי האהבה. הבסיס של כל אדם הטבעי שהקדוש ברוך הוא ברא, זה האהבה של ההורים, בדרך הטבע זה הסדר. יש אהבות נוספות שיש לבני אדם, חברים וכן הלאה. יש גם נישואים בנויים על איזשהו קשר של אהבה, על איזשהו, כן, הקשר של אהבה וכן הלאה. אבל בסופו של דבר, אהבה היא צורך, היא צורך קיומי עבור האדם, והיא, אני רוצה לנסות להגיד, אם הייתה חסרה לגמרי, 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 ככל הנראה לא היה בן אדם. אדם לא יכול לגדול, כן? כמו שאדם לא יכול להסתדר בלי חמצן. הוא לא היה יצור אנושי. מה? אני לא חושב. אני לא חושב שבני אדם באופן כללי השתנו. כל הדיבורים האלה שפעם אנשים היה להם מודעות שונה לדברים. באופן כללי, לא חושב שאנשים היו פחות שונים באופן מהותי. נראה לך שילד יתום תמיד הייתה בעיה. אישה אלמנה תמיד הייתה בעיה. כן, למה? גם בגלל שהבעל צריך להגן עליה מאויבים. אני לא אומר שזה לא היה קיים, היום המשטרה עושה את זה ברמה די גבוהה של הצלחה.
אני רואה שפעם אנשים עסקו הרבה יותר בלשרוד. היום שאנחנו כבר שורדים טוב מאוד.
אני לא חושב, אני מוכן לקבל את זה שכשאנשים עסקו בלשרוד, אז ההישרדות תפסה להם את הראש והם לא שמו לב למה שחסר להם. אבל זה לא שייך שזה לא היה חסר להם. אני קראתי מכתב שכתב יהודי אחד, דווקא תמיד חכם, אז הוא כותב לפני כמאה שנה, תרם שנתחדש כל מה שנתחדש, והעולם היה שקט, ואנשים יכלו לעסוק בתורה ועבוד עשה שם. החשבון שעשיתי מאז שהמכתב הזה נכתב, במאה שנה אחורה, זה זמן מלחמת העולם הראשונה. בזמן מלחמת העולם הראשונה בירושלים, כל הילדים מתחת לגיל 10 מתו. מי שרוצה להגיד לך שזה עבר לאנשים, לא היה להם פנאי לחשוב על זה, אני אומר לך, אנשים היו מרוסקים ואין מנוס מזה. לא נראה לי, אני לא, כל הדיבורים על הדור החלש שלנו ועל הדור המסובך, לא קולים אותי, מה אני אעשה? לא נראה לי שאנשים נהיה להם רע בגלל שיש להם אוכל. עכשיו, אני לא אומר, יש מצבים מסוימים, לפעמים אני מסכים שאדם שאין לו תפקיד, אז מצבו לא טוב. כאילו, אם היה צריך לדאוג לפרנסה, אז היה לו מה שיעיר אותו בבוקר והוא היה מסתדר. יש מידה כזאת, זה נכון במידה מסוימת. באופן כללי, זה שיש רווחה, אני חושב שזה עושה את האנשים יותר טובים. מה?
ויכול שהם צריכים יותר יחד, יותר צום, יותר אהבה.
לא נראה לי. איך אומר, בגן עדן אומרת התורה, לא טוב להיות האדם לבדו. כן, בגן עדן אומרת התורה את זה. זה תורות שלאדם לבד הוא לא טוב. לא טוב. נקודה. ושם בגן עדן אני מניח שלא היה רעב גדול, ולא היה, כל הבעיות האלה לא יטרדו אותו. לא יודע, לא יודע, אני לא... למה נניח ככה? למה נניח שבלי אדם, כמו הטענה שפעם, איך אומרים, פעם הכליות עבדו באופן שונה, אתה מקבל את הטענה הזאת? כן, יבוא אדם ויגיד לך, תראה, פעם הכליות, היום הכליות מפרישות שתן. פעם הכליות יפרישו, אתה יודע, איזה נוזל זך עם ריח טוב וכו'. לא עובד. לא עובד, באותו מידה הנפש האנושית היא בגדול. אני לא אומר שאין שינויים תרבותיים, אבל בגדול אני חושב שהאדם הוא אדם הוא אדם, נקודה. זה דבר אחד שאמרנו אותו והרחבנו בו, דיברנו על האהבה שאדם מקבל מההורים, האהבה שאדם יכול וצריך לתת לעצמו, באיזשהו מקום, כן, לסוג של משוב חיובי, לפעמים, בבדיחה אומרים העולם, יעלה לך זר ולא פיך, אם הזר לא מעלה אותך, אז תעשה את זה לבד, ואת זה שהנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם היא נוכחות של אהבה אמיתית בשביל כל אחד מאיתנו, וזה זה שיעור אחד שדיברנו. השיעור השני שדיברנו, זה על האמון בזולת. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים, זה ממש, יש להם תחושה בסיסית שהאדם שעומד מולי, הוא החל מלא שווה וקלה בכוונותיו רעות. הבוז, הלגלוג, כן, אתה מכיר אנשים, זה מראה חולה. מראה חולה. הניזוק העיקרי, גם אדם שמתייחסים אליו בזלזול ניזוק, אבל בעיקר הניזוק העיקרי זה המזלזל. הוא פשוט מרחיק מעליו את חבריו, מרחיק מעליו את משפחתו, והוא לא מקבל סיוע, הוא חי לבד. הוא חי לבד. וזה הדבר הראשון שקורה. והדבר השני שקורה, זה שכשאדם, אני אמרתי את זה פעם, שאלתי פעם מישהו, אם קרה לך שאתה העברת איקס על מישהו, ובינים את התחושה, להעביר איקס על מישהו אחר. כאילו, הוא לא שווה. אז הוא אמר לי, עושה זה פעמיים ביום, כאילו, זה לחם חוקו. אמרתי לו, אתה יודע מה הבעיה הגדולה שלך? שאתה חי כל הזמן בחרדה שאתה תעשה את זה לעצמך. כי באופן עקרוני אין הבדל אמיתי בינו לבין אחרים. זה לא שהוא באמת עשוי ממשהו אחר לגמרי, כן? חיסונות יש גם, לא, אני מרשה לנחש, מרשה לעצמי לנחש. אז האדם שרגיל בלהעביר איקס, אני אשתמש במילה הזאת, האדם שחי במידס הדין, הוא מפעיל את עיקרה של מידס הדין כלפי עצמו. והוא חי במצוקה אמיתית. ממש ככה. הוא לא תמיד מודע לזה, הוא לא תמיד ער לזה, אבל זה אחת המצוקות הגדולות ביותר. והאדם צריך להיות עכשיו, אני לא מצפה שבני אדם יהיו אלוקים, שלא יקרה לאדם אף פעם בחיים שהוא יעביר איקס על מישהו. אבל אדם צריך לשאוף להגיע למקום הזה. וזאת האמת גם. זאת האמת גם, זה בעיקר מה שאני רוצה קצת להרחיב בזה, ולומר ששני הדברים האלה שדיברנו עליהם, האהבה שאדם זקוק לה, והאמון שהוא צריך בשביל לתת אמון בזולת, הם נשענים על תפיסה אחת בסיסית במציאות, ואני רוצה קצת לפרש אותה. תפיסה בסיסית שאומרת שיש מקום ליותר מצורה אחת של חיים בעולם. זאת אומרת, כשאני פוגש בן אדם, בחלק גדול מהמקרים, האדם הזה, לא, כן, בכל המקרים, האדם הזה שונה ממני בהרבה דברים. ואז מתעוררת בתוכי השאלה בהכרח. זה מאוד מאוד מעניין, כי אנשים מדברים על שנאת חינם, רגילים לדבר על זה כעל מידות רעות. ואני רוצה לומר שהמקור של השנאה בעולם הוא לא מידות רעות, בכלל לא, אלא אהבת האמת. המידות הטובות הן מקור השנאה בעולם. וזה דבר שצריך תשובה אמיתית.
על זה יש לב?
מה?
על זה עליו?
כן, כן. שוב, לא על אהבת האמת עצמה. על השנאה שנובעת ממנה. אבל כן, אם אתה שואל לצורך העניין פה בארץ, במדינה שלנו, מיד אחרי שמחת תורה, כולם דיברו על אחדות. שמחת תורה שעבר. כולם דיברו על אחדות. אחדות זה משהו חשוב בכוחנו, באחדותנו וכן הלאה. וכשאתה מבקש מבינם לפרט קצת ולהרחיב איך האחדות הזאת נראית, מאוד פשוט. כולם יבואו אליי ויעשו את מה שאני חושב, כן? מה זאת אומרת, אתה רוצה אחדות על השקר? ודאי שאחדות צריכה להיות על האמת. פשוט לגמרי. וזו בעיה רצינית, רצינית. אני באמת חושב שכל עוד לא נבין את הבעיה הזאת, לא נפנים אותה, ונבין אותה, לא נוכל להציע ולו פתרון דל.
כן.
בית הדין והשלום? אני אדבר אותך על בעיה קיומית, אתה מצטט לי ציטוטים. כן, בית הדין והשלום. בסדר, אני אשאל אותך שאלה, כן, האם בן אדם, והדבר הזה נכון לכל מערכת יחסים, נכון מערכת יחסים בתוך העם, מה שנקרא, בחברה כללית גדולה, בעם ומדינה, בתוך הציבור התורני יש ויכוחים, כן? עכשיו, למה בן אדם מסוים עוד דואג לה, העולם אומרים שיהודי מגיע לזה עיר, אז הוא פותח שלושה בתי כנסת. כן, בית כנסת לשבת, בית כנסת ליום חול, ובית כנסת שהוא לא נכנס לשם. למה יש בית כנסת שלא נכנס לשם? כאילו, מה זאת אומרת, אני מחזיק את האמת ואת הצדק, משהו הפוך, משהו שונה, אני לא יכול, אני צריך להחרים אותו. אם אין לי איזשהו אי אמת, לא אמת שאני נלחם בה, אז מה, אם כן לא מזה אני אכן. עכשיו, אני באמת אמר זה ברצינות, באמת יש ויכוחים מהותיים, נוקבים, שנוגעים ביסודות הקיום האנושי וביסודות התורה, וממילא בני אדם מרגישים וצודקים בהרגשה שלהם שאי אפשר לתת יד, אי אפשר לתת מקום לשקר הזה. עכשיו, יש הבדל אם השקר נמצא בצד השני של הרחוב, או השקר נמצא בעיר אחרת, או השקר נמצא אצלי בבית, תאר לעצמך. כן? אם...
בתוכי,
תגיד. לא, אל תגזים. בתוכי יש רק אמת.
יש מושג כזה שבייזין מפרישים אדם מייסורים. אני לא סמכות של בייזין, אבל הבייזין יכול...
יפה, הזכרת, הזכרת במשפט אחד את תמצית הבעיה, לא בלי הסברה, אבל את הנקודה. כן, ודאי שיש מושג שנקרא להציל השוק מיד השקור, ויש מושג שנקרא לפרוש המייסורי, ויש מושג שנקרא... כפיית, כן, יש, לעשות את הטוב בעולם, זה דבר מוסכם. עכשיו, הטוב שלוי בוויכוח. עכשיו, אם אני חושב, ולי אישית אני חייב לומר לכם את האמת, יש לי את המידה הנלוזה הזו, לחשוב שמה שאני חושב שנכון, זה גם נכון. יש לי את החיסרון הזה, מה אני אעשה? אבל, ואז אני פוגש אנשים אחרים, כן, ברור, למה שאני לא, איך אמרת את זה? כן, ברור שבית הדין, התפקידו לקוף את האנשים, לעשות את הטוב ואת הישר. יפה מאוד. אבל אמרת בעוד זמנית, אני לא בית דין. זאת אומרת, בעצם אמרת שכדי לנהל את כפיית הטוב ועל הרע, צריך ליצור מוסד ששמו בית דין. והמוסד הזה, זה תפקידו. אבל אם עושה את זה אדם שאין לו תפקיד, הוא פושט. פשוט לגמרי. פשוט לחלוטין. ואז השאלה היא, איך אנחנו מקימים בית דין, איך אנחנו יוצרים קהילה שיוצרת את הדבר.
אני לא בית דין, אני לא יכול לפעול, אני גם לא רוצה לקבל
על
אותה.
אז זאת השאלה, עוד פעם, אני לא רוצה להיכנס לכל השאלה הזאת, דיברנו עליה מאוד מאוד פעמים, אני רוצה לדבר על משהו עמוק מאוד, לא בהתנהלות החופשית, אבל אני כן רוצה להבין את הבעיה. הבעיה היא זו, שם הבעיה במערכות יחסים, כן, וכדי לנהל נכון דברים, צריך למצוא איזושהי תפיסה, איזושהי צורה, שאני יכול לנהל תקשורת עם אדם שמתווכח איתי. לא למנות, אז בשלב הראשון אני אומר, תעזוב, תעזוב, תעזוב. אני אסביר לך עוד מעט, תראה, רק תקשיב כמה דקות, כן, מאוד פשוט. מאוד פשוט וקל, אבל מאוד מהר, היה לי פעם תלמיד, בחור בעל תשובה, שאמר לי, שסיפר לי שהוא בא לאבא שלו, ואמר לאבא שלו, תקשיב, אני 40 דקות תפנה מזמנך, אני אשב ויסביר לך את הכל, אתה תראה שהכל אמת, ותצטרך לעצוב את החיים שלך וכו'. שאלתי אותו, ומה היה בסוף? הוא אחרי 10 דקות הם התחילו לריב. עכשיו, זה לא במקרה, כן? זה פשוט, זה ברור. לא בגלל, זה לא נכון, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. אנשים חושבים אחרת. אנשים חושבים אחרת. והדבר הזה מצריך התנהלות אמיתית, לא התנהלות, צריך תשובה אמיתית. אני רוצה לומר, אני אשתמש בכלים שנתן לנו האריזל כדי לפתור את הבעיה הזאת, כדי להמשיג אותה, כדי להגדיר אותה. אבל אני חושב שזה דבר שהוא פשוט ועובד בעולם. האריזל מתאר את בריאת העולם, אז הוא מתאר מושג שנקרא שבירת הכלים. בשביל להמחיש את המושג שבירת הכלים, לתאר לעצמנו כוס מזכוכית יקרה מאוד, שהשליחו אותה לארץ, והתפוררה למיליארדים של פירורים. והתפקיד של ההיסטוריה זה לחבר את הכוס מחדש, לאסוף את כל הפירורים ולחבר אותם מחדש. כל אחד ואחד מאיתנו מכיל, מחזיק אצלו פירור אחד לפחות של האמת, אולי יותר, אבל לפחות פירור אחד של האמת. עכשיו, הדבר הזה מאוד 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 מעניין, כי זה יוצר סיטואציה מאוד מיוחדת. זה אומר, השאלה היא לא אם אני או אתה, כי אני לבד לא אוכל לעשות את הדבר הזה. אתה לבד לא יכול לעשות את הדבר הזה. אנחנו חייבים וכדאי לנו, וזה נכון מבחינתנו, להתחבר ולצרף את שנינו ביחד. הדבר הזה הוא, יש בו עוצמה אדירה של, של, של משמעות. כן, אני פוגש בן אדם שחושב אחרת ממני. עכשיו שוב, צריך להקדים ולהגיד, יש גבולות ליכולת האנושית להכיל. ויש חיבורים שלא אני יכול לעשות אותם. אני אומר את זה לעצמי, אני לא אלוקים, אני לא יכול להכיל את כל החיבורים בעולם. אבל כל אדם ואדם שנמצא בעולם, מכיל בתוכו, איך אני אגיד את זה, כן, בכל מקום שיש בני אדם, יש שקר ויש מידות רעות ויש חולשות, וכן, כל מציאות אנושית מורכבת גם מחולשות. אבל בכל מקום שיש בני אדם, יש גם אמת. אם הדרך שאתה מסתכל על הזולת לא כוללת גם את הצד הנכון שלו, אתה מפספס. אתה מפספס, זה לא נכון. עכשיו תבין עוד דבר, האדם הזה שעומד מולך, הוא לא רק שאתה צריך להיחס, להתייחס אליו יפה, כי תשמע, צריך לרחם עליו, צריך לדאוג במידות טובות. לא, אתה צריך להתייחס אליו נכון, כי אתה זקוק לו. הוא יכול לתרום תרומה משמעותית, אמיתית, למציאות שאתה נמצא בה. כן, התפקיד, השליחות שלך בעולם, כוללת גם את ההתייחסות אליו. עכשיו, אם אתה אדם גדול, אז אתה צריך להתייחס להרבה אנשים. אם אתה אדם קטן, אתה צריך להתייחס לקצת אנשים. ויכול להיות באמת שאדם, כל אדם לא יכול להיות, בטוח שכל אדם יש מקום מסוים שזה מעבר ליכולות שלו, הוא לא יכול לתפוס את זה, זה מבלבל אותו, הוא לא יכול, הוא צריך, אבל שיגיד לעצמו בהנחה, לא הגעתי לדרגה הזאת. לא הגעתי לדרגה הזאת. והעובדה שאנשים מביאים לתוך המרחב שלך דברים אחרים, דעות אחרות, מחשבות אחרות, זה לא תאונה, אלא זו הדרך האמיתית שהאמת השלמה, שהטוב הנכון יצא לפועל. ואתה...
אני צודק והוא טועה, הוא מחזיק בשקר.
זה לא סתירה, זה לא סתירה. גם אם הוא טועה, עדיין יש בו גרעין מסוים של אמת. יש סיבה למה הוא טועה. יש איזושהי נקודה שהוא מצליח בדרך הטעות שלו לייצג אותה. נכון, זו טעות בסופו של דבר, אבל תקשיב טוב, יש לו מה לתת לך. אני אתן לכם משל, סיפור מעשה שהתקשר אליי בן דוד שלי, אברך, אדם חשוב, למדן ותמיד חכם, והוא אומר לי שהוא למד את הסוגיות של מיגו, והוא החליט, אחת ולתמיד, להכריע את השאלה אם מיגו כוחתני או מיגו נאמונוס. כן, ישבתי ולמדתי כמה חודשים, את כל הראיות לצד של מיגו כוחתני דחיתי, את כל הקושיות לצד השני ישבתי, נשארו שתי שאלות שאני לא מצליח לפתור אותן, אם אני מוכן לעזור. אז אמרתי לו, אני מזדהה איתך. קודם כל נזדהה עם המגמה, ואני גם חושב באמת שמיגו כוחתני זה לא הדבר האמיתי. אבל אני רוצה שתבין שהעמדה הזאת לא צמחה סתם. זה לא פשוט שמישהו קם בוקר אחד, בוא נמציא איזה תיאוריה חדשה. סתם ככה, אתה יודע, בשביל לבלבל בראש לכולם. התיאוריה הזאת צמחה כי יש בסוגיה קושיות. עכשיו, אני לא אומר שאתה צריך להיכנע לקושיות האלה ולקבל את הצד הזה. יכול להיות שהתירוץ הזה הוא תירוץ דחוק, אבל תבין שיש משהו שהתיאוריה הזאת מביאה. זה לא במקרה. ופתרון שיתעלם מצד אחד ויציג תמונה חד צדדית, הוא בדרך כלל, ברוב המקרים, לא אמיתי.
אבל דווקא המקרה הזה שהרב הביא הוא כאילו... יש שאלות שאנחנו צריכים
למצוא
להם תשובה בצד של הנאמונוס, לפי מה
שהרב אומר. כן, בהחלט. כן, אני לא אומר, אבל לא תמיד התשובות הן תשובות שלמות. התשובות יהיו באמת... שוב, אם היה תשובות פשוטות, אם היה פתרון פשוט לבעיה, אף אחד לא היה מסתבך. העמדה הלא נכונה מייצגת את הכאב, זה מילה יפה. מייצגת את הזעקה של אמת מסוימת, שצריך להתייחס אליה. לפעמים תמצא אולי כן איזה פתרון מיוחד. אבל שוב, ההקשבה, העובדה שיש אנשים, זה נקרא מיני ומינוך ישרה וחשמייצה, ומיני ומינוך ישכה לסביבה. כן, האנשים שמגיעים לעולם ומציגים תפיסות. אני יכול קל מאוד להציג למה אני חושב שהתיאוריה שלי נכונה, והתיאוריה השנייה היא לא נכונה. אבל סתם היא צמחה, מה, או במילים אחרות, מה חסר בעמדה שלך, שלכן אנשים זקוקים למשהו אחר? עכשיו, אני, במובן מסוים, העמדה שלי היא נשמעת קצת מודרנית או פוסט-מודרנית, כאילו שהיא מייצגת איזשהו מקום שכל אחד באמת שלו, אבל זה לא נכון. אני מייצג עמדה שאומרת האמת היא אחת, אבל האמת כוללת צדדים שונים, וכדי להגיע לנוסחה האמיתית, כדאי לך להקשיב טוב, והדרך להגיע לאמת עוברת גם דרך הטעויות.
לעבירה יש מקום אמיתי בעולם?
כן. כן, כן, כן. אני לא חושב שמישהו קם ואמר בו, אמר לי פעם איזה יהודי זקן ומכובד, הוא אמר לי שהוא לא מכיר את היצרור של הדור הצעיר. אז אמרתי לו שהיצרור של הדור הצעיר הם לא חדשים, זה אותם יצרור שהיה לפני 1,000 שנים ו-2,000 שנה, זה אותו יצרור. וחוץ מזה, לא כך חשוב שתכיר אותם. זה גם, זה כבר אנשים מכירים. את היצרותם שלהם אתה צריך להכיר. אבל אני כן אומר, אני אומר, כן, היצרור מציב עמדה. היצרור מציב עמדה. העמדה שהיצרור מציב זה שאתה אמור ליהנות מהחיים. הוא צודק. הוא צודק. הוא לא מייצג את כל התמונה. זה לא תפקידו גם. כן? התפקיד שלו להציג את הקריאה של, 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 של הני הפנימי שדורש, מה, שרוצה את הדברים. כן? אני אומר, זה שאדם רוצה להתענג, כתוב במסעת השורים, עוד אומר לו, אני ברור לו להיסענג. בהחלט. זה אומר שכוח התענוג הוא כוח חזק באדם, והוא כוח מרכזי באדם, ואם הוא לא בא לסיפוקו, הוא אומר לגמרי, כן, האדם יכול לחיות אולי ב-80%. אבל זה זעקה. עכשיו, זה דוגמה. זה דוגמה. ובעיקר אני מדבר עכשיו על מערכות יחסים, אז אני אומר, כשבא האדם מולי, ומציב את זה, מביא את עצמו אליי, הוא בא להציע לי מתנה. הוא בא לתת לי פרס. הוא בא לפתוח בפניי איזשהו חלון לאמת. יכול להיות, אני לא צריך לפקפק בשאלה. יכול להיות שאני צודק. כן, יכול להיות שאני צודק. בסיכומו של דבר, העמדה שלו היא לא צודק. כן? אבל הוא לא לחינם צמח. והוא מייצג במידה שלו איזשהו קול. אני חושב שבאמת, כן, הפתרון האמיתי לדילמה היא לא למחוק אותי או למחוק אותו. אלא צריכה להימצא הדרך איך אנחנו מנגנים ביחד באיזושהי סימפוניה.
אפילו שזה גלות בסוף. אין לנו סנדרין שיכריע מה האמת. הוא שואלים
מה אומר
שזה
מותר. בסדר, אתה מדבר עכשיו על דברים שאתה באמת לא יכול להכריע. אבל גם אם אנחנו נניח, גם אם אנחנו נניח שאנחנו יכולים להכריע. כן, בסדר. גם אני מניח שאני הכרעתי, או במקום שהוויכוח מתנהל, אז אני חושב שאני צודק. ועדיין אני צריך להקשיב, כן, להקשיב, כן, הדוגמה שחזל מביאים, זה על בית שמאי ובית הלל. שהיה ביניהם מחלוקת, ואף על פי כן לא היה נמנעים לא מלאכול לזה אצל זה, ולא מלניסה נשים זה מזה וכו'. למה? כי הם היו אומרים לשני, הם כיבדו את העמדה הלא נכונה של הזולת.
אתה מבחינה
יחדית בכלל?
התחתן איתם, הם
פסולי חיתון? לא, זה מה שכבר אומרת, הם היו מזילים אותם, אתה אל תתחתן עם פלונית.
הם לא מזילים אחד?
כן, כן, זה כתוב במשנה מפורש, שהיו מודיעים אלו את אלו. אבל הכוונה היא שהיה, שאני אמר, האמת והשלום אהבו. מה זה אומר האמת והשלום אהבו? הם ממשיכים להתווכח. הוא אמר, תקשיב, אתה יכול לאכול את זה, האוכל הזה, אין בו שום בעיה, אבל אני יודע שלדעתך, המוטעת והמעובטת, אתה לא אוכל את זה, ואני אשמור, כן, אני אבשל במיוחד אוכל כדי שתוכל לאכול. אתה רוצה עכשיו להכניס אותי, מה רב שלמה זלמן היה עושה? זלמן היה איש מופלג במידת השלום, ואיש מופלג במידת האמת, והוא לא דוגמה לכולנו. כדאי שיהיה דוגמה לכולנו, אבל לא תמיד אנחנו באמת מצליחים להיות. אבל הדבר הזה, אני מדבר על רמה הרבה יותר פשוטה, לא בוויכוחים של, אתה מדבר על ויכוחים של הלכה. כאן זה קל יותר להסתדר לכולם. אני מדבר על כאן מגיע בן אדם, ולצורך העניין, אם אני יושב עם בני אדם, ואנשים, אחד הדברים, אחד הדוגמאות הטובות זה שאנשים שואלים שאלות. צעירים שואלים שאלות. חלק מהשאלות מנוסחות בצורה מנומסת, מכובדת. לפעמים יש שאלות שמנוסחות באופן בוטה. כן? נאמר את זה בהתרסה. ולא יודע מה מפחיד יותר. לפעמים נראה שהשאלה בהתרסה מפחידה יותר, לפעמים נראה שהשאלה מנומסת מפחידה יותר. כן? מי שמטריס, אתה יכול לצעוק חזרה. אבל אם מישהו בא בצורה מנומסת, אתה צריך להתייחס לרצינות. אבל החשש, הפחד, תקשיב טוב, השאלה שהוא מציע, קראו לוודאי, גם אם הוא טועה, גם אם הוא מייצג את זה לא נכון, קראו לוודאי שהיא מעידה על איזשהו קול עמוק ופנימי שיש בתוכו, שהקול הזה הוא חשוב ונכון וראוי לו להתקיים. ובאמת, זה מאפשר, אני דיברתי, התחלנו את הדברים על הסוגיה של מערכות יחסים, כי מערכות יחסים באמת המרכז של החיים. המרכז של החיים. בסופו של דבר, האדם כדי להצליח בחיים צריך לנהל מערכות יחסים טובות ונכונות. זה נכון מערכת יחסים זוגית, זה נכון מערכת יחסים הורית, זה נכון מערכת יחסים עם חברים, נכון מערכת יחסים עם, עם, עם קהילה. כן? הרבה מאוד אנשים, חיים בתוך החברה שלנו, ויש להם ביקורת על החברה. לך תדע, יכול לקרות, אולי יכול להיות, שחלק מהביקורת הוא גם נכון. אולי צודק. יכול להיות? יש צד כזה, כן? יש צד כזה, רחוק אומנם. אבל יש צד כזה. אבל העמדה, כשבא בן אדם ומציב ביקורת, הוא מציב איזשהו קול פנימי של אמת. הקול הזה יש מקום. יש מקום, יש, אפשר להתווכח מה המקום הראוי לו, אפשר יכול להיות שזה לא פשוט לתת לו להיות, להגיד שיעור קבוע בישיבת צלמות קרופונוביש. אבל יכול, אבל כן, יש מה, אם אתה בא אחי, אתה עלול ומסוגל להרוויח רווח אמיתי מהנוכחות שלו. זה האמירה הראשונה שאדם צריך לצאת מנקודת הנחה. תקשיב טוב. תקשיב טוב, ייתכן שיהיה לך תשובה טובה לשאלה שלו ותוכל לעזור לו. ייתכן שתוכל להסכים איתו בצד מסוים, להבין את הכאב שלו. וייתכן שאתה תוכל להשתפר. תוכל להבין דברים שתוכל להשתמש בהם כדי לשפר את עצמך. אבל מה שאני אומר הוא הרבה מעבר לכל האפשרויות. יש פה קול אמיתי, הוא חלק מהמבנה הכולל של האמת שאתה זקוק לה. הוא לא בא עכשיו, אם אני יוצא מנקודת הנחה שאני, תשמע, אני מוכן בטובי לפרוש מהעבודה שלי ולפרוש מהחיים שלי ולעסוק קצת זמן ולעזור לזולת והוא עוד מכביד אליי, תשמע, לא אדוני. אבל אם אני מבין שבאמת הפרויקט הוא פרויקט משותף, הפרויקט הוא באמת, הפרויקט של החיים הוא פרויקט משותף. עכשיו, לא כל אדם אני אמור להכניס אותו לחיים שלי באופן מלא, אני לא אמור לקבוע חברותה עם כל אדם. אני לא אמור, יש מעגלים שונים שבתוכם אני נמצא, מאנשים שאני קבעתי איתם את המשפחה שלי, עד אנשים שקבעתי איתם את המסמדר שלי, וכן הלאה. אבל באופן כללי, לאדם שבא מולי, העובדה שיש על ידינו יהודים שדוגלים אחרת מאיתנו, כן? לצורך העניין, כן? אנשים אני, שהייתי אבא צעיר יחסית, כן? הבן שלי הגדול היה בחור 13-14, לא זוכר בדיוק. את הגיל, הוא אמר לי, אבא, החלטתי שאני רוצה להיות מסנגד. אז אני אומר, תשמע, אתה מתפרס את הדלת פתוחה, אנחנו גדלנו מסנגדים, מבחינתנו זה בסדר גמור. אבל רק תסביר לי, כשאתה מתנגד לחסידות, מה זה חסידות? כדי שנדע למה אתה מתנגד. פשוט. אז הוא התחיל להגיד לי, גרטל, שטריימל, אמרתי לו, תשמע, זה לא רציני. כן, הרב שלי, הרב זימן, היה מסנגד חריף מאוד, הולך עם שטריימל. כן, גרטל, יש יהודים טובים מסנגדים שהולכים עם גרטל, ודאי שהגרטל לא מייצג איזשהו משהו, מה? כן, יש הרבה יהודים, אז מה, התחלנו לדבר, אז יום אחד לקחת אותו לבית הכנסת צלונים, על יד הבית שלי, ראינו שם אברך שאומר פסוק את הזמרה שעתיים וחצי. לא יודע אם הוא מייצג את כל החסידים.
שעתיים וחצי?
לא. הלכנו וחזרנו, אל תדאג. אז הבן שלי מסתכל, אבל אני הבנתי. הוא מפסיד זמן קרישמה. אמרתי לו, יכול להיות, יכול להיות שהוא קורא קודם. יכול להיות, ודבר שני, אז הוא אמר לי לא, אבל הוא מפסיד תפילה בציבור, ואמרתי לו, אתה יודע מה, בוא נסכם, הוא לא צודק. אנחנו לא נעשה ככה. אנחנו נספיק קרישמה בזמן בברכותיה, ונתפלל בזמן את התפילה, הכל טוב, אבל תגיד לי רק, ילד יקר שלי, האם הסיבה היחידה שאני לא אומר פסוק את זה בשעתיים וחצי, כי כדי להספיק זמן קרישמה בתפילה בציבור, יש עוד סיבה שאני לא מתפלל, אומר פסוק את זה בשעתיים וחצי. מה אתם אומרים? אתה די, כן, הוא אומר לי, תשמע, צריך יכולת בשביל זה. אז היכולת הזאת ראויה להערכה, לא יודע אם אני יכול ללמוד אותה, וגם סיכמנו שצריך להספיק קרישמה בזמן, אבל ראוי להסתכל עליה ולהגיד, כן. עכשיו, אני לא מתווכח. לא התווכחתי על זה שהבא שהוא עשה בהנחה שהוא הפסיד מקרישמה או הפסיד תפילה בציבור, הוא לא נכון. נגיד, תפילה בציבור אפשר להתווכח. אבל בוא נגיד, החלטנו שזה לא נכון, שהדבר הנכון הוא להתפלל בזמן והכל טוב ויפה. אבל האם לא נכון לעמוד ולהתרשם ולהסתכל, תשמע, טוב שראיתי בן אדם שהוא עמוד סוכר בזמן שעתיים וחצי, זה יוסיף לי משהו להכיר את זה? אני בטוח שכן. אני בטוח שכן. עכשיו, זה דוגמה. דוגמה, כן, בא בן אדם וצריך קצת להרחיב את המבט ולאפשר לסיים. הדבר הזה משמעותי מאוד מאוד, בגלל שהוא יוצר כמה וכמה אפשרויות של תקשורת טובה ונכונה עם אנשים שאני ככה מסתכל, לא, אני לא מסכים איתם. ואני גם יכול להבין ש יש מקום וחשיבות לנוכחות של האדם הזה במרחב. אני לא רוצה שיקחו אותו. אני רוצה שהילדים שלי יראו מדי פעם אדם שאומר פסוק כזה בשעתיים וחצי. כן, אני לא רוצה, שאלתי אם אני רוצה שהוא ידע את האמת שיותר נכון, אני קשה לי להכריע, אני מעדיף שהוא כן ידע את האמת. אבל עדיין יש ערך ומשמעות לדבר הזה, כן, לא, זה לא שההשגחה העליונה שלחה אותו בשביל ללמד אותי, לא זה מה שאני אומר. אני אומר, האמת היא רחבה, האמת מכילה בתוך הצדדים, ויש מקום ומשמעות אמיתית לדבר הזה. יש מקום אמיתי ומשמעות לדבר הזה, ואני מסתכל ואומר, כן, זה כדבר רחם. כדבר רחם, אתה מסתכל על אנשים, ואחת העמדות הפשוטות של אנשים, אני מבין שלאנשים קשה קצת לחיות עם המורכבות הזאת. אבל זו הדרך היחידה שבה אפשר לחיות בעולם שלנו. זו הדרך היחידה שבה אפשר לחיות בעולם שלנו, והדרך הזאת היא מולידה כוח אדיר, כוח שנקרא שלום. אחד המקומות שזה מאוד מאוד נחוץ, שההתייחסות הזאת מאוד נחוצה, היא בתוך זוג. בתוך זוג. כי לא רוצה להוריד את החשק של הרווקים להתחתן. אבל יש מקרים כאלה נדירים, שבבני זוג יש בין בני זוג יש ויכוח. כן, זה לא קורה בדרך כלל, אבל יש מקרים כאלה, יכול לקרות, אתה מה, בוא נגיד, לא נגיד שזה קרה, נגיד שזה יכול לקרות. עכשיו, האנשים האלה צריכים לחיות ביחד, עכשיו, שוב, מגיעים בעלי המידות הטובות ואומרים, לוותר, לוותר, לוותר. לוותר זה טוב ונכון בהקשר מסוים. במקום מסוים זה טוב ונכון. האם כשיש ויכוח אמיתי על השאלה איך לחנך את הילד שלי, אני יכול לוותר? מה שייך פה ביטור? הוויתור הוא לא רלוונטי. הפוך, אני מוותר על מידותיי, ובמקום לכעוס, עסוק בלהסביר לאשתי כמה, למה היא לא צודקת. הייתי יכול לעזוב אותה, אבל אני מוותר ועסוק בלהסביר לה למה היא לא צודקת. נו, מה עוד אתה רוצה ממני? שאני אסביר לה למה היא כן צודקת? למה אתה מצפה? אני מצפה מאדם להבין ולהשכיל ולראות שהוא ואשתו מציגים שני צדדים של האמת האלוקית העליונה. אני צודק בסופו של דבר, אבל יש משהו עמוק ומשמעותי שהיא מביאה לחיים שלך, שבשביל זה אתה צריך אותה. זה חשוב מאוד. זה חשוב מאוד, זה יעשיר אותך, זה יחכים אותך, ולהקשיב טוב, גם אם היא לא יודעת לפעמים לנסח את העמדה שלה בשפה, כן, אני יותר לימודי, אני יותר טוב להגדיר וכו' וכו'. כן, הקול שהיא מציגה הוא קול חשוב ומשמעותי, והוא יכול לתרום תרומה משמעותית. אז קודם כל ברמת השיפוט, היא לא סתם מבלבלת בראש. היא באה עם איזשהו קול, איזושהי זעקה אמיתית, איזשהו ניצוץ גרגיר זכוכית של האמת. אבל זה ברמת היחסים. אבל ברמה, כן, תקשיב טוב, תתה אוזן, תלמד להגדיר. אני אוהב להעמיד אנשים, כן, תנסה לייצג את הצד השני. כן.
הוא
רוצה לחלל עכשיו יום הכיפורים, בזמן שכל הסנהדרין הכריעו
שעכשיו יום הכיפורים, הוא אומר לא יום
הכיפורים.
אני יכול
לנהל
אותו בתוך חדר,
ולא יוכל לחלל. אתה שם לב שעברת, ברגע שהבאת את הדוגמה של זקן ממראה, עברת לעולם שיש בו הכרעה שיפוטית, והכרעה שיפוטית היא מחייבת. זה בדיוק הסוד. למה הכרעה שיפוטית מחייבת?
וגם אבא יחיד לא יכול לפעול.
נכון, לא. אם התקבלה הכרעה שהדבר הזה אסור, אז
אני יכול בעצם אדם
פרסינל אותו? כן, כן. אבל שוב, כי אין פה ויכוח. הוויכוח סגור. יש הכרעה, יש חוק, יש מוסד, אבל המוסד... לא משנה, לא. בשביל למנוע עבירה מותר, כל אחד יכול... עוד פעם, אלא אם כן אתה נמצא במקום, וזה פה הטעות הגדולה, כן? הטעות הגדולה של אנשים היא שהם... בדיוק, אתה מדבר סיטואציה שבה אנשים ישבו והבינו שיש לאמת צדדים שונים, ויצרו מוסד שמכריע, והמוסד נתנו ביטוי להרבה אנשים. המוסד הזה ישב ודנו, שתי שנים הוא מחצה חשבו כך, ושתי שנים הוא מחצה חשבו כך. סליחה, שתי שנים הוא מחצה התפקחו ביניהם, אלה טוענים כך ואלה טוענים כך. והוויכוח הזה התנהל, והגיעו להכרעה, ההכרעה הזאת היא לא חייבת להיות צודקת, אבל היא מחייבת והיא חייבת את כולם. אבל זה במפורש לא כי אני יודע את האמת, אלא כי החוק קובע. יש מחוקק, זה המוסד שיש שקובע את החוק. אבל וגם שמה עדיין שונים בדברי היחידים, כך כתוב במשנה בעדויס, למה כשיש ויכוח ומחרים על פי רוב, מנציחים גם את דעת המיעוט. אומרת המשנה, יש שתי משנות בעניין הזה, אחת המשנות, כדי שבדור הבא אנשים יוכלו לבחור בצד המיעוט, להחזיר את העמדה של המיעוט. זאת אומרת, אנחנו, העולם אומרים באירוניה, שמי שכותב את ההיסטוריה זה המנצחים. ולכן קשה לדעת מההיסטוריה מה קרה. אומרת המשנה, המנצחים כותבים את ההיסטוריה והם מנציחים את דעת המיעוט. למה? כי לדעה הזאת יש מקום, ייתכן שמישהו ירצה אותה. הם דואגים לאפשרות שמישהו יוכל להחליף את להזיז את דעתם החוצה. כן, זה בעצם הסיפור. אבל אני בעיקר לא עסוק, לא בסנהדרין ולא בזה, ובאמת נכון להגיד את זה שהרבה פעמים אנשים יוצרים לעצמם סנהדרין דמיונית. כן, זה הסנהדרין, אתם אומרים, תשמע, גדול הדור הכריע. אתה יודע מה הבעיה הגדולה? שפירוש היה גדול הדור, אתה יודע, אלכסנדר מוקדון כתב צוואה, כשהוא מת, הוא היה השליט הבלתי מעורער של יוון. יוון הייתה אז אימפריה. אז הוא כתב שהטוב ביותר בין הקצינים יירש את המלוכה. משום התשובה, הצוואה הברורה הזאת, שאין בה מקום להסתפק, יצרה ויכוח, מי הוא הטוב ביותר? כן, וחמישה אנשים, כל אחד מהם טען שזהו. ולכן יוון התפלגה לפלגים. מה זה אומר? זה אומר, כן, כשאדם ממציא לעצמו סנהדרין, אז הוא מפספס. אין לך סנהדרין. אתה אמרת משפט מאוד מאוד מעניין, המשפט הזה. תענה לי מי עונה להגדרה גדולה ישראל. בצורך חיין, הרב דושינסקי. כן, תשאל אנשים. יש אנשים שיגידו ככה, יש אנשים שיגידו ככה. אני מכיר הרבה אנשים שחושבים שרב משה שפירא מגדולי ישראל. והוא החליט שלא להשתתף בבחירות. אני חושב שצריך ללכת. אבל להגיד גדולי ישראל זה בעצם ליצור לעצמך סנהדרין. אתה יכול להגיד, רבותיי אורו כך.
בנושא חשמל אבל כן.
כן, נכון. בנושא של חשמל בשבת אין ויכוח. תראה, תלך מדן ועד באר שבע, גם בארצות הברית, גם באירופה, היהדות ההלכתית כולה החליטה, ואם יש מישהו חריג הוא בבחינת דעת יחיד, הוא לא שתי צדדים, אין שני צדדים. יש ויכוח אמיתי בשאלה אם להשתתף בבחירות או לא, ויש גם ויכוח אמיתי בשאלה אם להגיד הלל ביום עצמו.
למה
עשוי
לא שמאלני שעכשיו
רוצה להדליק
חשמל בשבת?
כי אתה לא הצלחת להקים מדינה שמייצגת את החוק הזה.
מדינה?
כן, זה החוק שייך למדינה. לא.
אין חוק אסור להדליק
חשמל בשבת. אין חוק כזה. תבדוק, אני לא בקיא בחוקים החדשים שהם מחדשים. לך, יש היום יש ממשלת ימין והחרדים בשלטון, לך לדע איזה חוק הם יעשו.
חוקי התורה, אני שואל.
חוקי התורה לא תקפים כחוק המדינה היהודית, כי את חוק המדינה היהודית המדינה צריכה לחוקק.
אם הוא חרדי, זה גם לא מחייב אותו?
לא יודע, מה זה אם הוא חרדי? אם הוא חרדי שרוצה לחלל שבת? לא יודע. עצתי לך ברמת העצה. זה לא עובד. החזון איש כותב שהסיבה שחזל, זה לא כל כך נוגע לפרושי מאיסורי, אבל לעונשי, הוא כותב אחד איש, למה חזל מנעו כמעט את האפשרות המעשית להעניש בבייס דין? אמר אחד איש, כי חזל, התורה לא רוצה שאנשים ימנעו מעבירה בגלל שהם מפחדים מעונש. כן, לא, זה לא הדבר האמיתי. תבין ש... מה? למה ההלכה אומרת שכדי להוציא בן אדם להרוג בבייס דין צריכים עדים ואסרוי וכמעט לא מציאותי. בייס דין שהורגת אחת ל-70 שנה היא בייס דין קטלוני. זה לא מציאותי כמעט. למה ככה? אפשר לעשות הלכות הרבה יותר קל, להקל הרבה יותר? אומר החזיש, לא רוצים שאנשים ימנעו מלחלל שבת כי יסכלו אותם. איזה ערך יש לשמירת שבת כזה? כן, פעם בא אליי, משנה מי, בא אליי, שאל אותי, כמה כסף לתת לבן שלי כדי שישמור שבת. אמרתי לו, פרוטה לו. שאל אותי, מה, זה לא שווה כסף? אמרת, תראה, תיתן למישהו אחר מיליון דולר כדי שהוא יגרום לו לשמור שבת. אבל לא שהוא ישמור שבת בשביל לקבל שקט. אין לזה טעם. אין לזה, זה לא לעניין. אבל שוב, זה קצת סטייה מהנושא. הנושא שלי העיקרי הוא זה שכדי ליצור קשר, כדי לאפשר לי להתקיים בתוך מערכת יחסים שיש בה ויכוח, וזה המרכז של החיים. המרכז של החיים, הדבר הנכון הוא להתייחס ברצינות לזולת. ולהתייחס ברצינות לזולת זה דורש לאפשר לו להתקיים. לאפשר לראות מקום וחשיבות וצורך לאמת שלו להופיע. והדבר הזה הוא פתח, מה שעל זה נאמר, האמת והשלום אהב. מה?